אשר תשים לפניהם. ואלה המשפטים, זה, יש פה וב של ואלה, זאת אומרת שזה בהמשך לפרשה הקודמת. בפרשה הקודמת היה לנו את מתן תורה. ומיד אחרי מתן תורה, את הפרשה של מזבח. מזבח אדמה תעשה לי, ואם לא תעלה, במעלות על מזבחי. ועכשיו בא ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, שהמשפטים האלה, רוב הפרשה, זה נושאים של בין אדם לחברו. נושאים של דיני ממונות, שיש בין אדם לחברו. מדרשי אומר שואלה המשפטים, כל מקום שנאמר אלה, פסל את הראשונים. מה זה פסל? אלה ולא אלה, או שיש, ראיתי פירוש אחר שמפרשים, שפסל זה העמיד את הראשונים. שכל הראשונים נאמרו בצורה כזאת. אלה הדברים שנאמרו, לא, שלא תבין משמעויות אחרות מתוך הדברים שנאמרו. אבל כשבא ואלה, זה מוסיף על הראשונים. זאת אומרת, הראשונים, ואלה הדברים, יש עוד דברים. וזה גם בא להוסיף שיש קישור ביניהם, ואלה המשפטים אשר תשים ביניהם, יש קשר ביניהם. מה הקשר? אומר רש"י, מה הראשונים מסיני, אף אלו מסיני. ולמה, כן, ולמה נכנסה פרשת דינים את לפרשת מזבח, לומר לך שתשים סנהדרין את אל המשכן. אז יש מה הראשונים מסיני, אף אלו מסיני. למה? כי בעיקרון היה אפשר לחשוב שיש הלכות שזה מסיני, כאילו זה דברים שבין אדם למקום קשורים לאדם מול הקדוש ברוך הוא, ובדברים האלה הקדוש ברוך הוא מביע את דעתו, אומר איך להתנהג, איך לא להתנהג, מזבח, איך מקריבים על המזבח, איזה קרבנות מקריבים, באיזה צורה, אם המזבח יהיה עם מדרגות או בלי מדרגות, והקדוש ברוך הוא נותן את הציוויים ואת המצוות. אבל פה, כשיש, ואדם קנה עבד, איך הוא יתנהג איתו, איך יוציא אותו, אם הוא יקה את עבדו, מה יקרה, כל הדברים האלה, היה מקום לחשוב שזה ניתן לבני האדם, שאנשים יחליטו לפי איך שהם מסכימים ביניהם, לפי מה שנראה להם הגיוני, ואף כאן הפסוק לגלות, שמה הראשונים מסיני, אף אלו מסיני, ואלה המשפטים אשר פסוקים לפניהם, גם ההלכות שהם בין אדם לחברו, גם הם, השורש שלהם נובע מהתורה. גם הם הכתובים בתורה, והקדוש ברוך הוא מגלה לנו איך מתנהג. יש עוד איסור שנאמר פה בפרשה הזאת, שבאלה המשפטים בפסוק הזה, אשר תשים לפניהם, אומר רש"י, ולא לפני עובדי כוכבים ומזלות. לא לפני גויים, הרכאות. ואפילו ידעת בדין אחד, שהם דנים אותו כדיני ישראל. כן, אנחנו יודעים שבדין הזה, ספר החוקים, הוא ממש שווה לשולחן ערוך. הם פוסקים, מה שנקרא משפט עברי, או איך שיקראו לזה. כאילו, ביפוק לפי השולחן ערוך. אל תביאהו בערכאות שלהם. בכל זאת לא להביא את זה. למה? לפי שהיה מביא דיני ישראל לפני עקום, מחלל את השם, או מייקר את שם האלילים להשביחם, להחשיבם, שנאמר, כי לא כתורנו תורם ואויבינו פלילים. כשאויבינו פלילים, זהו עדות לעילוי יראתם. אז מה הבעיה? אבל אם הם דנים כדיני ישראל, מה הבעיה להגיע ללכת לפניהם? שהנקודה היא שגם כשדנים כדיני ישראל, גם כשפוסקים שראובן חייב או ראובן פטור, זה לא שההיגיון אומר שראובן חייב וההיגיון אומר שראובן פטור. זה התורה אומרת שהוא חייב והתורה אומרת שהוא פטור. כשבן אדם מתחיל לסמוך על השכל שלו, הוא יכול לטעות והמון המון דברים. אבל כשבן אדם יודע שהוא מבטל את עצמו לתורה, ומה שהוא מנסה, הוא עושה את המאמצים, הקדוש ברוך הוא אמר לנו, בתורה בצדק תשפוט עמיתך, בצדק זה מה שנראה לנו כצדק, זה לפי ההיגיון שלנו, אבל עוד פעם, זה למה אנחנו בודקים לפי ההיגיון שלנו? כי התורה נתנה לנו את הכיוון, את הציווי, לשפוט לפי מה שנראה לנו, לפי מה שנראה לנו הגיוני. אבל הכל, מקור הסמכות, המקום שממנו אנחנו שואבים את הכוח, זה התורה. יכול להיות שאדם יפסוק את אותו דין, את אותו דין ממש, את אותה הלכה, אבל אם הוא פוסק את זה לא מכוח הציווי של התורה, אלא מכוח ההבנה שלו, זה משהו אחר לגמרי. לא זה מה שמתכוונים. יש רש"י מעניין בגמרא בחלק. כל ישראל, יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ואמר כולם צדיקים לעולם השנרת ומתאי, זה ידעי להתפאר, ואילו, שאין להם חלק לעולם הבא. נכון? זה ממשנה אחת. למרות שבפרקי אבות מזכירים גם את החלק הראשון. אבל המשנה ממשיכה, ואילו שאין להם חלק לעולם הבא, שם יש מי שכופר בתחיית המתים. אחד מהרשימה שם. מי שכופר בתחיית המתים, אין לו חלק לעולם הבא. אז רשי אומר שם שהכופר בתחיית, הגמרא אומרת, כופר בתחיית המתים מן התורה. אז רשי מביא שם ביטוי, אומר, מה זה מן התורה? הוא מאמין שתהיה תחיית המתים. או, יש ברמז. והאדם, אנחנו חייבים להאמין בתורה כתוב תחיית המתים. והאדם שמאמין שתהיה תחיית המתים, הוא מקבל את הרעיון, הוא מאמין בו. אבל הוא לא מאמין שזה כתוב בתורה, הוא לא מקבל את זה מתוך התורה, אלא זה הגיוני ומכל מיני סברות והגיונות, נראה לו שזה דבר כזה יכול להיות, והוא מאמין שזה יהיה. אבל הוא לא מאמין שזה כתוב בתורה שזה יהיה, אז אדם כזה נקרא ביקורת. צריך להאמין שתחיית המתים מן התורה. איפה? אז ישיר, ישיר בלשון עתיד, כל מיני, כמו שהגמרא מביאה שם כמה מחתאות, איפה זה מרומז בתורה. שאהרון, יהיה הכהן, כל מיני מקורות שכתוב בתורה. אבל צריך להאמין שזה כתוב בתורה. אומר רש"י שם ביטוי מעניין, אומר, ואם הוא מאמין בתחיית המתים, אבל הוא לא מאמין שזה כתוב בתורה, מה לנו ולאמונתו של זה? מה לנו ולאמונתו של זה? אז הוא מאמין שיאמין. מה לנו ולאמונתו? האמונה שלנו זה לא שתהיה תחיית המתים. האמונה שלנו זה שהתורה אומרת שתהיה תחיית המתים. שתהיה תחיית המתים מן התורה. אחת על מה שמרומז לנו בפסוקים. אבל צריך להאמין שהתורה אומרת את זה. זאת אומרת, אם בן אדם, אני רואה מתוך חוכמתו ותבונתו, יגיע למסקנה שצריך להיות חיית המתים, כי לא יודע מה האורגניזמים שמתחלפים, לא יודע, יגיע למסקנה. זה לא זה. עוד, הרעיון צריך להיות אמונה בתורה, ומתוך אמונה בתורה להגיע לאמונה בתחיית המתים. זאת אומרת, יש שורש שממנו תומך עץ, שלעת יש ענפים ועלים ופירות וכל הדברים האלה. אבל מי שיש לו את הפרי, ולא מתוך הכרה בשורש של האמונה שממנו צומח כל העת הזה, מה לנו ולאמונתו של זה? אותו דבר, אני מתכוון להשוות את זה לסוגיה שלנו. אנחנו באים לדון על אלה המשפטים. יעבור שופט גוי, והוא מדעתו ושכלו הגיע למסקנה שבדין הזה פוסקים כמו דיני ישראל. לא מתוך זה שהוא מאמין בדיני ישראל, הוא מאמין בתורה ויודע שבגלל שזה הציווי של התורה לכן הוא פוסק ככה. אלא כי זה נראה לו. זה, מה לנו ולאמונתו של זה? חושב, לא חושב. זה, נכון, אתה צודק, זה עוד בעיה. שמי אומר שהוא יעציב בזה? מי אומר שהוא יחליף את זה? יש הרבה אנשים שמסכימים שלא לדבר לשון הרע זה דבר מאוד גרוע. אבל כשזה מעכב אותי להתקדם בעבודה, אז אפשר להקל. לשקר דבר מאוד גרוע. זה לא עומד אבל במבחן, כל מבחן שהוא. זה תמיד, זה טוב, זה כבר בעיה אחרת. אני מדבר על עצם העניין. אם זה נובע מתוך המקור, מתוך השורש, זה טוב. אם לא, מה לנו ולמותו של זה? יש, טוב, ואלה המשפטים, יש פה בעל התורים מעניין, עושה ראשי תיבות על המילים. הוא אומר, ואלה זה נופריקון, ראשי תיבות, זה חייב אדם לחקור הדין. ואלה, וחייב אדם לחקור הדין, שהדיין חייב לחקור את הדין ולא להחליט מהר. למעשה יש ראשונים אחרים שמרמזים את זה מהסליחות הפרשיות. יש בר כפרה, במדרש הובא שבר כפרה אומר, מה זה ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלר בתך עליו, ואלה המשפטים, שלא לעלות בזריזות. לא תעלה במעלות, לא לעלות מהר מדי. אותו דבר גם כשאדם בא לדון את הדין, שיהיה מתון מתון. שיהיה לאט ביישוב הדעת ולא לעשות בזריזות. וגם חייב אדם לחקור הדין, לא שנראה לו שככה זה ואז מיד יפסוק, אלא שיחכה, שיחקור, שינסה להגיע לשורש של האמת לכל דבר. יש דווקא סיפורים על זה, יש הרבה סיפורים. סיפור ידוע עם הנתיבות, נתיבות המשפט רבי יעקב מליסה. פעם אחת הגיע זוג יהודים לדין תורה. מה קורה? הם רבים ביניהם, אחד מצא מטבע זהב ברחוב, השני טוען שהוא מצא והוא חטף ממנו. רבים ביניהם, מי מצא? אני מצאתי, אתה מצאת, מה פתאום חטפת ממני? טוב, הרב אומר להם, אין בעיה, טוב, תשבו פה, והוא לוקח את המטבע, תנו לי את זה, לוקח את המטבע, נכנס אצלו לחדר, ויושב ככה ודן בינו לבין עצמו, בכל, מה לעשות? אז הוא מסתכל על המטבע, אומר לו, אני רואה, ככה הוא אומר, שיש פה במטבע, בצד ככה ליד הפנים של המלך, יש פה איזה חור. נהיה פה איזה חור כזה נקז. אז בוא נראה, אם זה שטוען שהוא מצא את זה וחטפו ממנו, יגיד שהוא באמת מזהה את הנקב הזה, הוא יגיד שיש לו סימן מובהק של נקב במטבע, אז הוא יקבל את זה. אבל אם הוא לא יזהה את הנקב, אז טוב, כנראה שזה לא המטבע שהוא מצא, אולי איזה מטבע אחרת. או אם הוא יגיד ככה אתה צודק, אם הוא יגיד שהוא לא יודע, הוא ירוויח. אבל מה קורה? שקרן הרי אף לא יכול להגיד אני לא יודע. שקרן הרי חייב תמיד להגיד שהוא יודע הכל. יש הרי גמרא, הגמרא אומרת, רבי יוחנן בדק בעוקצי תאנים. עוקצי תאנים. זאת אומרת, שני אנשים, עדים זוממים, עדים שקרנים, באו והעידו שהיה מקרה של רצח מתחת לעץ תאנה. אז רבי יוחנן חקר אותם. והוא חשד שהסיפור לא, לא אמיתי, אז הוא חקר אותם בפרטים פרטי פרטים. אז הוא שאל אותם, איזה צבע היה לעוקץ של התאנה? העוקץ הקטן הזה. האם זה היה בהיר או כהה? זאת אומרת, יש לפעמים שבתאנה זה כבהיר, לפעמים זה כהה. עכשיו, מה זה? כן. ואחד מהם, אחד מהעדים השקרנים אמר בהיר, אחד אמר כהה, וככה הוא גילה את השקר. וצפה שהם זוממים. אז רגע, ומי זה האנשים אמיתיים? אנשים, אם זה העדים אמיתיים, או שהם היו יודעים, שמים לב ואומרים, או אומרים, לא יודע. למה שקרנים האלה לא יכול להגיד אני לא יודע? כי שקרן לא יכול להגיד אני לא יודע. שקרן תמיד הוא חייב לדעת את כל הפרטים. והעדיות ואת הפרט הזה, הם לא סיכמו ביניהם, אז הם נפלו. טוב, בכל מקרה, רבי יעקב מניצה, הנתיבות, אבל ככה יושב אומר לעצמו, אז אם הוא יגיד שהוא מזהה את הנקב ליד הסימן של המלך, סימן שזה שלו. טוב, ואז הוא קורא לשתיהם פנימה, היה אולי לאחד ממכם סימן במטבע, ואז הוא קופץ, כן, היה נקב. אז הוא מסתכל, הוא אומר, דווקא במטבע הזאת אין, אז לך תחפש, אולי שלך נמצא עדיין שם בחוץ. זה... אה? זה מה? נו. נכון, היה רבי בן ציון ידלר, יש לו ספר בטוב ירושלים, שם הוא מספר סיפור שהיה לאימא שלו עם רבי שמואל צלנט. היה מישהו, לקח סחורה, אימא שלו היה לה חנות מכולת, לקח סחורה במחיר של 15 נפוליונים, זה היה סכום גדול, ולא שילם. הוא מחכה, הוא לא משלם את הכסף, מזכירה לו, הוא לא משלם, אז היא הלכה לרב, לרבי שמואל צלנט. אומרת לו שפלוני לא משלם. הרב שמואל צלנט אומרת, חכי פה, אני קורא לו. היא מחכה שם, הרב קורא לו, הוא מגיע, ואז הרב שמואל צלנט, ברגע שהוא נכנס, צועק עליו, למה עוד לא שילמת את ה-30 נפוליון שאתה חייב לה? והוא מיד קופץ, הרב, לא 30, 15, 15 תשלם מיד. הוא יתחיל עכשיו, קופץ על 30, זה כבר חיקור דין, לדעת לחפש, לחקור כל דבר. איזה סיפור יפה עם רב חיים מבריסק. זה יותר, בתור חידה שואלים את זה, אבל זה אמין, היה שני אנשים, ראובן ושמעון, הגיעו יחד לאדם שלישי, ליהודה, ורצו להפקיד אצלו סכום כסף, סכום גדול מאוד, והתנאי שהם יתנו איתו, זה אתה לא נותן את הכסף לאחד מאיתנו לבד, אלא אם נבוא שנינו יחד, רק אז אתה נותן את הכסף. אם אחד לבד, אתה לא נותן. זה התנאי שלהם. כנראה היה ויכוח ביניהם על הכסף, והם רוצים ששתיים יקבלו אותו, הפקידו אותו יחד. מה שקורה בפועל, כמה ימים אחר כך, מגיע באמצע הלילה, דופק אצלו ראובן, ונשאר זה, אנחנו עכשיו נוסעים לחוץ לארץ מיידי, אנחנו הולכים להפסיד את האונייה, אין ברירה, תביא את הכסף מיד, הוא התבלבל, נתן לראובן את הכסף. יום למחרת, הוא רואה ששמעון עדיין מסתובב בעיר, הוא שואל, היי, לא נסעת אתמול בלילה? הוא אומר, לא נסעתי לו שום דבר, מי נסע? ראובן הגיע אתמול באמצע הלילה. אמר שאתם נוסעים עכשיו שתיכם יחד, והוא צריך את הכסף. מה פתאום, איך נתת לו בלי רשות? ואני לא מוכן בשום אופן, קיצור, לקח אותו לגיל תורה, את רבי חיים מבריסק. חיים מבריסק אומר, נו, אז מה הבעיה? שמעון, לך תקרא לראובן, שתבוא איתו ביחד, יחזור לכם את הכסף. מה לעשות? היה סיכום ברור שהוא נותן רק לשתיכם ביחד. לך תקרא לו, תבואו שתיכם ביחד, תקבלו את הכסף, בינתיים ראובן לא פה, אז מה אתה רוצה? אני אומר, שיבואו רבי ושמעון יחד, נדבר. טוב, בכל אופן, יש לו דבר שני, המשפטים, מה זה המשפטים? אומר הבעל הטורים, הדיין מצווה כן, הימם, הדיין מצווה, שיעשה פשע רע, טרם יעשה משפט. מה? מנהל ינסה לעשות פשרה, נכון? הדיין מצווה שיעשה פשרה, טרם יעשה משפט. אבל האמת היא שיש הלכה מיוחדת בנושא של פשרה, זה רק שהדיין עוד לא יודע לאן הדין נוטה. זאת אומרת שהדיין עצמו עוד לא יודע מה ההלכה פה במקרה הזה. יכול להיות שהוא צודק, יכול להיות שהוא צודק, אז הוא עושה משפט, אז הוא עושה פשרה ביניהם. אבל אם הוא יודע כבר לאן הדין נוטה, אז אסור לו לעשות פשרה. הוא חייב לפסוק את הדין כמו שהוא. יש כאלה שמסבירים לפי כן, לפי זה, הייתי כמה וכמה ספרים כותבים את זה, שואלה המשפטים אשר פסים לפניהם. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, אתה תשים את הדינים האלה לפניהם, לפני עם ישראל. מה עם משה רבינו עצמו? צריך להיות לפניכם, לפני משה והדיינים. אז הוא אומר, אבל בפרט הזה של עשיית פשרה, זה היה הרי רק אצל שאר הדיינים. אצל משה רבינו, אצלו לא היה ספקות. זאת כל השאלה שנשאלה, הוא ידע מיד לאן הדין נוטה. דיינים אחרים צריכים לברר את הדין, לדעת את הפרטים של ההלכה, אבל אצל משה רבינו, קרי כל התורה היה כאל משה מפי הגבורה. נכון, לא, ברור שמדבר אחרי לבירור הפרטים. יש שלב של, ביררנו את העובדות, כן, אז מיד זאת אומרת, אחרי ברור הפרטים, לפני, יש את כל דיין, מה הוא עושה? דבר ראשון, מברר את הפרטים של המציאות, נכון? צריך לדעת דבר ראשון מה המציאות, על מה המציאות מדברת. מה זה, איך אומרים תמיד שהיה פעם רב, שבאו לשאול אותו שאלה, על מחט שנמצאה בקורקוון, והוא הכשיר. כל העיר רעשה, איך הרב יכול להכשיר? מחט שנמצאה בקורקוון, שזה אופטה קשר. אז באו אליו, אמרו לו, הרב, מה, איך הרב יכול? מה, זה הקורקוון? תמיד עמדתי בגמרא, בשולחן ערוך על הקורקוון, אבל לא ידעתי שזה הדבר, זה הקורקוון הקדוש שהשולחן ערוך כותב עליו. אז רב צריך דבר ראשון להכיר את המציאות. אחרי שיודעים את המציאות, אפשר לבוא ולדון מה ההלכה אומרת לגבי המציאות הזאת. אז זה דרך אגב, יש מאמר נפלא של... הרב מצ'ובין, היה לו אח, קראו לו החזון החום. הוא היה רב, נראה לי, דומברווה, היה בגליציה, פולין. והחזון החום הוא היה גאון הגאונים, היה גאון עצום. אני לא יודע בדיוק את המיקום. זה דרומברווה, זה נקרא משהו כזה, העיר הזאת. הוא היה רב שם, החזון החום, יש לו גם ספר התשובות שהוא התפיס, הוא היה גאון ממש, גאון עצום. והוא גם נפטר בצורה מאוד מעניינת. הוא ברח מהנאצים, הוא רצה להגיע לשטח הכיבוש של הרוסים בתחילת המלחמה, ובאמצע הדרך עצרו אותו משמר של חיילים גרמנים נאצים. ואז זה עדיין לא היה תקופה שהם רצחו, אבל לא לפני ועידת ונזה, לפני ההחלטה על הפתרון הסופי. אבל ראו רב יהודי, בורח, לקחו את התפילים שלו, וזרקו על הרצפה. והוא לא יכל לסבול את זה, הוא התכופף מיד, הרים את התפילים. ואז זרקו עוד פעם. ועוד פעם, לא הייתה לו ברירה, הוא היה חייב להשאיר את התפילים. הלב שלו לא יכל לעמוד בצער על הביזוי של התפילים, והלך. נפטר, הסתלק לבית עולמו. והיה מאוד מעניין, כי כמה שנים לפני כן, היה ויכוח גדול מאוד בין הפוסקים באותו אזור בגליציה, האם מותר להכניס למצורע, לבית מצורעים תפילים. מה הבעיה? הרי בבית מצורעים, בית חולים למצורעים, שום דבר לא יוצא. וברגע שהמצורע הזה יניח את התפילים, ברגע שהוא ייפטר מהעולם, הם שורפים את התפילים. גם אצל הגויים זה מה שהיה, הם היו שורפים את זה. האם מותר להכניס תפילין, שהבן אדם יזכה להניח תפילין כל הזמן הזה עד שהוא ייפטר, ובעצם כשאנחנו מחליפים את זה, אנחנו זורים שהתפילין יצרפו. זה היה מחלוקת גדולה מאוד בין הפוסקים. והחזון החום, הוא טען שאסור להכניס תפילין, אסור לגרום לשריפה שלהם, אין לו תפילין, הוא אנוס, הוא פטור מהלכת תפילין, אבל לגרום לשריפת התפילין, ביזוי התפילין, לשרוף אותם, זה אסור. כנראה שלא הייתה אפשרות כזאת שם. אם היה פתרון כזה, ברור שהם היו עושים את זה. אבל שם מדובר שלא היה פתרון כזה, אז היה רק שריפה. צריך לדעת, לפי הנתונים של בית חולים באותו מקום, ככה היה הדיון אז. בכל מקרה, אז אחר כך, שנים אחר כך, אמר הרב מצ'ובין, שאם החולקים על אחי, החזון החום, לגבי העניין של להכניס תפילין בצורת מטורפו, היו יודעים כמה רעדה יש לו מביזוי תפילין, עד כדי כך שהוא מת על זה, היו מתנהגים, היו חולקים עליו בצורה אחרת, יותר בכבוד, יותר... אז מחלוקת גדולה סביב העניין הזה. בכל מקרה, החזון החום, מה שרציתי לדבר עליו, זה, הוא היה יודע ממש הכל, כל הפסקים והכל, אבל הידיעה שלו גם הייתה, עד כדי ככה, היו מראים לו עצם הכי קטנה, הוא היה אומר, בדיוק מאיפה זה מגיע, מהבהמה. ממש מזהה על, ממש על קטע קטן מאוד, היה מצליח לזהות מדויק, כל דבר, זה מפה, זה מפה, זה מפה. וכן, טוב, זה היה בקיאות בקרב צריך לדעת גם את המציאות. יש דווקא מאמר מעניין של רבי אלחנן וסרמן. הוא אמר את זה בסף רשת הביזיין. היה כנסייה גדולה, ושם הוא היה ויכוח גדול מאוד על ארץ ישראל, אם להסכים לפתרון החלוקה שהציר באותו זמן, שיטת המשולשים. איתו, הוא הציר פתרון חלוקה של ארץ ישראל. האם להסכים לחלוקה של ארץ ישראל, כדי שתהיה מדינה לפחות בחלק הקיים, או לא להסכים בשום אופן לחלוקה של ארץ ישראל. זה היה ויכוח גדול בכנסייה הגדולה של אגודת ישראל. בסופו של דבר, ההכרעה ניתנה על פי האמרי אמת, שאמר שהנביא בא בטענה על עם ישראל ואת ארצי חילקו, שמחלקים את ארץ ישראל, שמסכימים לוותר על ארץ ישראל. כן, רבי נחם זמבה אמר על זה, מה זה? לא, אנחנו מדברים על 37. בסף ריסת דיק זיין. היה תוכנית, היה תוכנית. כן. היו כמה תוכניות. זה התכנית של 1947, תש"ז, שעליה הייתה הצבעה באום ב-29 בנובמבר. זה עוד נושא. כן, אנחנו מדברים על תקופה קודמת גם, היו כמה רעיונות, היה ועדה אנגלו-אמריקאית, היה ועדת פיל, היה כמה ועדות, כמה דברים, זה התגלגל כמה שנים. בכל אופן, זה מה שהיה הדבר הפרט. אז היו כמה דיונים, בארץ ישראל, ותהיה מדינה, והמדינה תהיה חילונית, ויהודית, וכל מיני ויכוחים. ואז רבי אלחנן וסרמן נעמד ואמר שם דרשה, ואמר ככה, תשמעו, אנחנו כולנו יושבים ודנים. בואו דבר ראשון נראה מה המציאות. לפני שאנחנו מתחילים להביא פסוקים ומדרשים וגמרות והכל, מה המציאות בשטח? איך ארץ ישראל נראית היום? מה התכנון מה שהולך להיות? יש לו שם מאמר שלם שהוא הסביר דבר ראשון לפני שאתה בא לבמערכה. ההלכה היא מאוד מאוד נכונה, מאוד טובה. השאלה היא לא מתאימה למציאות שעומדת בפניך כרגע. תהיה ריאלי דבר ראשון. תכיר את המציאות, תראה לאן זה הולך, ואז אתה יכול לבוא ולהגיד מה ההלכה אומרת במקרה כזה. אבל תביא, בוא נראה מה המצב בשטח, מי נמצא היום בארץ ישראל, כמה יהודים, כמה ערבים, חילונים, מה הקו, איפה ההסתדרות עושה, מה... לפני כל הוויכוח התיאורטי, בוא נראה מה המציאות אומרת. זה דבר שבאמת חשוב בפני עצמו. עכשיו, בשלב הזה של הדיון יש דבר ראשון לדעת מה המציאות, דבר שני לדעת מה ההלכה. עכשיו, אצל כל דיין באמת צריך לברר את שני החלקים. צריך דבר ראשון לברר את המציאות, אחרי שהוא יודע את המציאות, הוא מתיישב לברר את ההלכה. אצל משה רבינו, לברר את המציאות הוא היה צריך. כנראה שהוא לא השתמש עם נבואה ברוח הקודש בשביל לברר כל אחד שבא לפניו. כי ההלכה נקבעת לפי המציאות, לפי מה שנראית לעיני הדיין ולא לפי רוח הקודש. יש סיפור מאוד מעניין בגמרא, הגמרא מספרת שרבן גמליאל פעם הלך בדרך, ומצאו שם כיכר לחם. ורצו לדעת, אם מותר לאכול את הלחם הזה או אסור, האם זה לחם של גויים או של יהודים. אז רבן גמליאל מראה שם על איזה גוי שהולך בצד הדרך, וזה אומר, לכו תשאלו את מפגי. ככה קודם, מפגי. הלכו אליו ושאלו אותו, מי גר פה באזור, איזה ערים יש פה, רוב יהודים, רוב גויים, והוא אמר להם שרוב האנשים שגרים פה יהודים, וככה הם תמכו עליו, הוא מסיח לפי תומו, אפשר לתמוך עליו, לדעת שהולכים לפי הרוב. זה הכלל. בכל אופן, הגמרא מספרת שם תוך כדי שרבן גמליאל קרא לגוי הזה בשם. לראשונה, כאילו, הוא ראה אותו עכשיו מבגי. למה הגמרא מספרת את זה? הגמרא מתכוונת להגיד לנו שלרבן גמליאל היה רוח הקודש, ועם הרוח הקודש שלו ידע איך קוראים לגוי הזה. אבל ההלכה פוסקים לפי התנאים של הפסיקה של ההלכה. ואם רוב התושבים פה יהודים, הלחם הזה יהיה מותר, ואם רוב התושבים גויים הוא יהיה אסור, בלי קשר. נכון, ואחרי רבים לאטו. ההלכה אומרת, יש מקרים שהולכים אחרי חוב. לא, נורמה, לא בא לצוק הלכה לגבי לחם שנמצא, אבל זה הסיפור בגמרא. נכון, אז אתה מעלה נושא מאוד מאוד מעניין, זה ממש חורג לגמרי מהנושא של השיעור שלנו. אבל האם רוב שנאמר בהלכה זה סטטיסטי? רוב סטטיסטי או לא? זה נושא, באמת נדבר על זה אחר כך, זה נושא מאוד מאוד, מאוד רחב. יש איזה ראיות לכאן, טוב. לענייננו, אבל שוט מן השמיים, יש עוד דבר, יש עוד דבר. יש סיפורים שמובעים בגמרא, שאתה רואה שדברים שהתגלה, שאליהו הנביא בא ואמר, וזה נפסק להלכה. למה זה נפסק להלכה? כי ברגע שהגמרא מביאה את זה, אז הגמרא נותנת את החותמת, שכן, זאת ההלכה גם בעולם הזה. על בעיקרון, תורה לא בשמיים. בכל אופן, זה הכל, אבל משה רבינו היה מברר דבר ראשון, מברר את המציאות. אחרי שהוא יודע את המציאות, אז עכשיו יש את החלק של לברר את ההלכה. פה בא המקום של הפשרה. אחרי שאני יודע בדיוק מה המציאות, אז בוא אני בא לפשר. רק אם אני לא יודע עדיין לאן הדין נוטה. אז משה רבינו, ברגע שהוא ידע את המציאות, הוא כבר ידע את ההלכה. אז אצלו לא היה את ההלכה הזאת של לפשר. לכן, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם את החלק הזה של משפט, לעשות צדקה ומשפט, לעשות את הפשרה, זה היה דווקא לפני הדיינים האחרים, ולא לפני משה רבינו בעצמו. לפי זה מסבירים גם כן שביקש קהלת להיות כמשה. ביקש שלמה המלך להיות כמשה, למה? כי הוא גם כן ברוב חוכמתו, כל דין שבאו לפניו, הוא ידע מיד מה תהיה הפסיקה. לפי, ברגע שהוא שמע את הסיפור, הוא כבר ידע מה הפסיקה על ההלכה. לכן הוא לעצמו לא היה יכול לעשות פשרות. לשלמה, אלוקים משפטיך למלך תהן, וצדקתך לבין מלך. הוא עצמו עשה רק משפט מדויק. וצדקתך, צדקה, שזה לעשות צדקה ומשפט, מה זה צדקה? קודם כל, פשרה, זה נקרא צדקה. ומשפט זה הדין. וצדקתך לבין מלך. הבן מלך הוא יכול לעשות צדקה, אבל המלך בעצמו שלמה לא יכול לעשות צדקה, הוא יכול לעשות רק משפט, כי הוא יודע מה ההלכה. אבל יש עוד כאן מרמזים, אשר זה נוטריקון אם שניהם רוצים, כי פשרה זה תלוי ברצון שתי הצדדים, הם צריכים להסכים לזה. תשים, נוטריקון תשמע, שניהם יחד מדברים, נכון? צריך לשמוע יחד, ולפניהם נוטריקון לא פני נדיב יהדר, שלא יתייחס בכבוד לנדיב, לעשיר ביניהם, יתנקר מהם, שיעשה את עצמו כנוכרי, כמו הוא לא מכיר את שניהם, ורק אז יפתוק, בלי נטייה לאחד הצדדים. כן, זה רמז. ההלכות האלה זה גמרא, זה משנה באבות, וגמרא בסנהדרין דף ו' עמוד ב', וגמרא בסנהדרין דף י', וגמרא בשבועות דף ל', זה גמרות. רבי יעקב, על הטורים, מרמז שזה כתוב גם ב... דרך אגב, יש אמרה יפה של הרבי מסאטמר. הרבי מסאטמר אומר שלכאורה, בפי סדר התורה, מיד אחרי מתן תורה, מה ההלכות הראשונות שנאמרו? יש, הוא אומר שבאלה המשפטים, לכאורה מתחיל במשפטים, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, זה חושם משפט. נכון? ורק אחר כך באים כל שאר ההלכות. למה, נכון, ולעומת זאת, שבא רבנו יעקב, בא לתורים, לסדר את ארבעה תורים שלו, שלפי הסדר הזה הלך בהמשך, גם השולחן ערוך, אז הוא מתחיל אורח חיים, יורד דעה, אבן העזר, ואז חושם משפט. זה האחרון. למה? אז הוא אומר, ככה, חושב משפט, איך זה מתחיל? דבר ראשון, תעשה פשרה. אומר, אם זה היה כתוב חושב משפט הראשון, אז לא היה מתחיל ללמוד שולחן ערוך, דבר ראשון, תעשה פשרה, הוא היה לוקח את המשפט הזה על כל הספר. הוא היה לומד אורח חיים, יורד דעה, כל דבר היה מתפשר פה, מתפשר שם, מורח. אומר, דבר ראשון, עשה אורח חיים, בדרך תחות, כן. אורח חיים, יורד דעה, אבן העזר, אחרי שאת החלקים האלה מקיימים בדיוק, חושב משפט, שזה כבר עניינים של כספים, והיכל לבין החבוש, שם אתה יכול לעשות את הפשרות. שם אתה יכול לוותר אם אתה רוצה, אין בעיה. זה כסף שלך, אתה יכול לוותר. טוב, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. יש פה זוהר מאוד מעניין, הזוהר מתחיל, אילן סדרה דגלגוליה. ופה באמת הוא מסביר את כל התקנה עבד עברי, זה הנשמה שיורדת לעולם, ואם היא לא מתקנת, אז היא חוזרת פעמיים שלוש, היא גבר עוד פעם לעולם בגלגול. אילן סדרה דגלגוליה. שאלו את הבעל שם טוב, מה הקשר בין המשפטים אשר תשים לפניהם, שזה מדבר על הלכות, דינים, ויכוחים, שבין אדם לחברו, סדר הגלגולים, שיש נשמות שמתגלגלות לעולם פעם שנייה. מה הבעל שם טוב, זה מובא בדגל מחנה אפרים, ובעוד כמה ספרים, שלפעמים יש מצב שאדם בא לבית הדין, ונפסקה הלכה, הדיינים פוסקים לפי המציאות שמציירים בפניהם, נכון? באים שתי עדים, מציירים סיפור, אומרים לנו מה היה, ולפי זה הדיינים פוסקים. עכשיו, מה קורה כשמספרים להם סיפור לא אמיתי? אז הם פוסקים דין לא אמיתי. הם פוסקים על מה שקיים. אבל לפעמים הדיינים טועים, ובן אדם יוצא מבית הדין עם הרגשה, איך זה יכול להיות שאלוקים ניצב בעדת כל, אצל הבית הדין, ובית הדין פסק, לא כמו האמת. אני הרי יודע שמעולם לא נביתי את הכסף הזה. איך מחייבים אותי? עכשיו לשלם. אז הוא אומר, תשמע, אילן סדרה דגלגוליה, בדברים האלה שקורים בפני בית הדין, יש לפעמים דברים שהם סדר הגלגולים. כי בגלגול קודם היית חייב כסף, ולא שילמת, אז אך פעם גלגלו משמיים שתבוא לדין, ותשלם את זה עכשיו. והבעל שם טוב אמר, אנחנו מספרים את זה על הבעל שם טוב, אבא שלי אמר לי שלמעשה זה כבר כתוב במדרש הגדול. מדרש הגדול, שזה מדרש שחובר בתימן לפני 1,000 שנים כבר. זה 800 שנה לפני הבעל שם טוב. ושם כתוב סיפור כזה, שפעם אחת הבעל שם טוב הלך עם התלמידים שלו, מחוץ לעיר, והם הולכים ביער, והם רואים שם ככה מרחוק, רואים את שפת המעיין, מגיע איזה פרש, רוכב על סוס, ונופל לו חבילה של כסף. תוך כדי ככה יורד לשתות מהמעיין, הוא רוכן מהסוס, נופל לו חבילה של כסף. והוא לא שם לב, עולה על הסוס, נוסע. הולך. ואז מגיע אדם רגיל, אני או משהו, רואה את הכסף, וזה לוקח והולך. ואז מגיע אדם שלישי, לא יודע שהיה פה מישהו איבד כסף ומישהו מצא את זה, שותה קצת מים מהמים והולך לישון. פתאום הפרש חוזר ורואה הכסף לא נמצא ורואה פה מישהו יושן, ניגש אליו, בועט בו, מאיר אותו, גנב, תחזיר את הכסף, איזה כסף. איתו הוא נותן לו מכות, מכה אותו. ואז הבעל שם טוב אומר להם, בוא אני אספר לכם מה הסיפור האמיתי, מה קרה פה. היו בגלגול קודם, שלושת האנשים האלה היו כבר בעולם הזה. ואז היו, אחד, ראובן, הלך ושיחד את השופט, הדיין, שיפסוק לטובתו שלא כדין. והוא לקח כסף משמעון שלא כדין. כלומר, שלושתם חזרו לעולם. הדיין, התובע והנדבע. זה שבאותו זמן קיבל כסף שלא כדין, זה הפרש. בגלגול הזה הוא הפרש. הוא קיבל כסף שלא כדין ועכשיו הוא איבד את זה. מי שהגיע עכשיו ומצא, זה הוא שאז הפסיד את הכסף ושילם שלא כדין, קיבל עכשיו את הכסף שלו חזרה. והדיין שאז פסק דין לא כהלכה, הוא זה שעכשיו קיבל את המכות. בגלל הגניבה ההיא של הכסף. גם, לא חושב שגרירות כתוב את הסיפור הזה גם כן, ככה אבא שלי אומר. זה אילן סדרה דגלגוליה. אמרו את זה פעם לחזון איש. היה קבוצה של בחורים מישיבת פונוביץ', הלכו לחזון איש, והם עשו שילינג בדרך, מטבע קטנה. אז מטבע קטנה, אפשר לעשות חידושי תורה גדולים, זה לא קשור. אז באו לשאול את החזון איש, האם מותר לקחת את זה או לא? אמר להם, משנה מפורשת, מצא מאות מפוזרים, הרי אילו שלא. אבל אולי זה ייאוש שלא מדעת, אולי הבן אדם שאיבד את זה לא התייאש, אומרת הגמרא, שאדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה, אז אנחנו אומרים חזקה שהוא משמש בכיסו, והוא ראה את זה כבר שאיבד והוא כבר התייאש. אמרו לו, אבל הרי, מה, היום, אם אני מאבד כסף, אני לא שם לב. מה, תמיד בן אדם שם לב? אז אמר להם לא. כיוון שחכמים קבעו שזה מה שיהיה, יכול להיות שצריך היה לחזור אליך את הכסף הזה בגלגול קודם, ועכשיו זה הגיע אליך, ככה אמר להם החזון שם. אז אחד הבחורים שם אמר את העבורת הזה, את מה שאמרנו, בשם הבעל שם טוב, שאילן סדרה דגלגול היה. אמר לה החזון איש שבאמת, האמרה הזאת של הבעל שם טוב, היא מתאימה מאוד לעניין של הוודה. אם זה בית דין, אז בית דין פוסק, אז בדרך כלל זה מתנהל כבר בעולם הזה, זה לא גלגולים קודמים, כי זה בית הדין. אבל כאן, כשיש הוודה, עכשיו, הוא איבד את זה. אם אני איבדתי וכבר התייאשתי, ייאוש זה כמו הפקר. יש הבדלים הלכתיים בייאוש להפקר, אבל ייאוש בעיקרון הוא כמו הפקר. אז הוא, כשהוא מוצא את זה, הוא לא מצא את הכסף שלי, הוא מצא כסף של הפקר, אז לא החזרתי לו. אבל אם אנחנו אומרים שבאמת הוא לא התייאש, אבל חכמים פסקו שזה נחשב כמו ייאוש ומותר לקחת את הכסף, מה קורה אז? אז אני החזרתי לו את הכסף, זה כסף שלי שהגיע אליו. אז הוא אומר, אז האילן סדרה בגלגוליה מתאים באמת על העניין הזה של הוודה, שהבן אדם באמת לא התייאש, אבל חכמים קבעו שחזקה האדם עשוי למשמש בכיסו, מותר לקחת את הכסף הזה. אז מתקיים ההחזרה של הגלגול הקודם. יש, לסיים עם זה, יש שאלה מאוד מעניינת, ששואלים בכלל על כל העניין של המשפטים. אנחנו רואים פה, המשפט הראשון שהתורה אומרת זה, המשפט של עבד עברי, נכון? עבד עברי זה נשמע פשוט עשייה קלות, נכון? אם אנחנו מסתכלים בכל ההלכות וכל הפרטים, כי טוב לא עמך, עמך במאכל, עמך במשתה, אם יש אפילו את הדוגמה הקיצונית שכולם מכירים, אם יש כרית אחת, או עם בגדים יפים, אז מי מקבל אותם? דווקא עבד, הוא מקבל הענקה, אשתו מקבלת מזונות כל התקופה הזאת, זה עונש. זה המערכת משפט כל כך חזקה. לעומת זאת, אם אנחנו מסתכלים על מערכת המשפט שלנו היום, זאת אומרת, מערכת המשפט הנוכרית, הקיימת היום, דנים על פי עד אחד, שעל פי ההלכה מותר לדון רק על פי שתי עדים. דנים על פי אומדנה, על פי עומד שנראה להם יירות גבוהה, כשעל פי ההלכה אין כזה דבר. דנים על פי קרובים, שעל פי ההלכה אסור לדון על פיהם. והאמת היא, הם חייבים לדון ככה. כי אם לא, עם כל מקרה של פשע, אתה תצטרך שתי עדים שלא קרובים ולא אומדנות, המצב יהיה קשה מאוד, איש את רעהו, חיים דלהו, יאכלו אחד את השני חי. המערכת המשפט בהיגיון היא מבוססת על דבר כזה שאפילו עד אחד וכל הקולות האלה שהם לא על פי ההלכה. ובכל זאת בתי הסוהר מלאים. המערכת לא עובדת. למה? ולעומת זאת אנחנו רוצים שמערכת של עבד עברי, שאם הוא גנב ואם הוא מודד יקנס אז הוא פטור. ואם כזאת מערכת מקלה תעבוד, אז ראיתי שהרב אלישיב כותב, אומר ככה, הפסוק אומר ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אומר המדרש שכשנתתי לכם תורה, היה עשרת הדיברות, חמישה כנגד חמישה. אנוכי כנגד לא תרצח. לא תישא כנגד לא תגנוב. וזאת הדרך, אם אתה תנסה להגדיל מערכות, אכיפה וענישה ושיפוט וכל הדברים האלה, בלי לחנך את האנוכי ואת הלא תישא ואת הזכור את יום השבת ואת הקבל את אביך ואת אמך, אז באמת זה לא יצליח. וגם אם תעשה הקלות והקלות, תוריד את הרף של הענישה עוד ועוד ועוד, גם אתה לא תמנע את הפשע. אבל אם יש את האנוכי ואת הלא תישא, ואלה המשפטים, יש חיבור בין שתיהם, בין עשרת הדיברות על שתי הצדדים שלהם, זאת הדרך שאתה יכול לחנך, ואפילו עם ענישה מאוד מאוד מקלה, גם כן להביא למיגור של הפשע. ככה הוא אומר, וזה מאוד מאוד יפה. שם יעזור שנזכה כולנו לעולם מתוקן, בביאת משיח תתנו ורב ימינו אמין, רבי חנן יבנה קשה עם הרפא, קשבור רב זגי זכה לפי כחיבון, אני תזור מצלוי, שנאמר, אני לא יפה פשמן, תתן יגזית הרב ידיר. אמן.